say, Solidos Oshashuoi, all the words of Vadati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שישי כ"ד במנחם אב תשפ"ה, ערב שבת קודש, פרשת ראה. ושבת מברכין את ראש חודש אלול, תשפ"ה, הבא עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, לישועה ולנחמה, לטובה ולברכה. מסכת עירובין, דפים ה' וו'. כהרגלנו בסייעתא דשמיא, ללמוד שני דפים בערבי שבתות וימים טובים. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חיים. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל לפי סדר החודשים. היום בפרק A, שהרי בחודש החמישי נמצאים אנו, יום טוב כי שבנו לדינינו, שבימי מלכות יוון היו דנים כדיני הגויים לפי דעת הצדוקים בעניין ירושת הבת. וכשגברה יד בית חשמונאי, ביטלום, והיו דנים בדיני ישראל, ואותו היום שביטלום, עשהו יום טוב. במסכת בבא בתרא נאמר שזה היה בכ"ד בטבת. ערב שבת קודש, פרשת ראה ושבת מברכין את ראש חודש אלול, הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. הזמן קצר והמלאכה מרובה, שהרי שני דפים לומדים אנו היום בסייעתא דשמיא הענקית, ולכן מיד מיד שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, אשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתי. את תלמוד תורתנו אנחנו מקדישים ולומדים להצלחתו ולזכותו של איש החסד והתורה, רבי שלמה חיים בן מנשה ובריינה, לאורך ימים טובים, בריאות גופה ונהורה מהליה, וכל מילה דמיטב מעתה ועד עולם. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב, על פי ספר החינוך. והיום מצווה קמ"ב, שלא להותיר מבשר קורבן התודה, עיין שורשה במצווה הבאה. זוהי המצווה ה-142 שמתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. וכעת כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא, בערבי שבתות וימים טובים, אנחנו פותחים עם שיחתו של הגאון רבי רחמיאל קרם שליטה, לאורך ימים טובים ושנים בריאות ונעימות, בעזרת השם ובישועתו. נקרא בשבת, בעזרת השם ובישועתו, בפרשת השבוע, פרשת ראה, וזבחת מבקרך ומצונך אשר נתן השם לך כאשר ציוויתיך. הזביחה הנזכרת בפסוק הזה היא השחיטה. מסיימת התורה כי את הזביחה יש לעשות כאשר ציוויתיך. היכן מצינו בתורה הלכות המפרטות כיצד לשחוט? רש"י שואל את השאלה הזו ומשיב על אתר, למדנו שיש ציווי בזביחה כיצד ישחוט, והן הלכות שחיטה שנאמרו למשה מסיני. כלומר, אכן בתורה שבכתב לא נמצא רמז כלשהו כיצד לבצע את השחיטה. ואם התורה כותבת כאשר ציוויתיך, משמע שהיה איזשהו ציווי שנאמר לשעבר, יהיה בהכרח שנאמר ציווי שבעל פה בהר סיני. ולמעשה זו שאלה של הגמרא במסכת חולין בדף כוח. תניא רבי אומר, וזבחת כאשר ציוויתיך, מלמד שנצטווה משה על שחיטת הוושת והקנה ועל רוף סימן אחד באוף ועל רוף שניים בבהמה. במקום זה רמזה התורה שבכתב בצורה ברורה ובהירה ביותר, כי קיימת תורה נוספת משלימה זו שבעל פה. אמרנו בצורה ברורה ובהירה, שכן ישנן עוד הוכחות לכך, כפי שנבחח להלן. אלא שכאן הדבר כתוב מפורשות, וכך מבאר זאת הגאון רבי יהושע אלר זצל בספרו מעוז הדת. בעל מעוז הדת למד כי אין כוונת רבי להוכיח שישנן הלכות תורה שבעל פה למצוות שחיטה, כשם שלא ביקש לעשות זאת בהלכות תפילין ובהלכות ארבעת המינים. רבי ביקש להוכיח מכאן את עצם מציאותה של תורה שבעל פה, אשר נמצאו לה סימוכין ברורים בתורה שבכתב. ראיה שכמותה לא מצינו בפרשת תפילין ובפרשות אחרות. דומה שכל הראשונים ברצותם להדוף את מינותה של התנועה הקראית ושל שאר תנועות הדומות לה, הוכיחו את מציאותה של תורה שבעל פה מיני ובי של התורה שבכתב. אי אפשר להבין, טענו, אף מצווה אחת שבתורה על בוריה ללא הפירוש שקיבלנו בתורה שבעל פה. התורה אומרת, וקשרתם לאות על ידך והיו לו תטופות בין עיניך, ללא התורה שבעל פה הבאה לבאר לנו יפה את צורתן של התפילין ואת תילי תילין ההלכות התלויות בהן, הרי אין גבול למספר האפשרויות שבכוחנו לדמיין לצורך קיומה של מצווה זו. יתרה מזאת, גם אם היו מצוותיהן של השבת והמועדים ברורות ומחוברות כסמלה, לא היה בזה די כדי שנוכל לשמור את החגים כראוי, שכן את החגים יש לחגוג בתאריכים מסוימים וללא שליטה בלוח השנה היהודי, לא ניתן לשמר את מועדי ישראל כהלכתן. ועמד על כך רבינו אברהם אבן עזרא, שכותב בהקדמת פירושו לתורה, איך ישמחו במצוות על דעתם וכל רגע יהפכו מצד אל צד כפי מחשבותם בעבור שלא תמצא בתורה מצווה אחת בכל צרכיה המבוארה. ואומר האבן עזרא, ואחת מהן אזכיר, והיא גדולה למחיר, כי תחתיה קראת על אכילת יום הכיפורים וחמץ בפסח שלא עשאו תאורים ושביטת ימים שבעה וקורבנות סוכה ותרועה, כי אין בתורה חוקי השנה מפורשים ואיך נחשוב החודשים. ואני עדת מרודים שמו אותותם מפסוק לאותות ולמועדים בספר בראשית, ולא ידעו כי והיו לשון רבים ועל המאורות והכוכבים. והאומר, כי וו ולמועדים נוסף, כי לאות עם מועד נאסף, יבקש אדם שיהיה אוהבו, אולי יאמין בו. מי סיפר לנו כי ימי החודש על 30 יום ספורים? כי הנה יהודה הפרסי חיבר ספר ובחשבון השמש והשנה והחודשים סופר. גם לא נדע מה התורה עדות החודש ומי יעד, ואם ילך דרך רב ביום קודש, ואם נקבל עדות אב ובנו וגעירים ונשים. והיה לך עוד ששמח משה רבינו על תורה שבעל פה שהיא שמחה ללב ולעצם מרפא. כי אין הפרש בין שתי התורות ומידי אבותינו, שתיהן לנו מסורות. ופסח חזקיהו יחזיק ידי אמונה, כי נעשה על ידי בעל עיצה וזקנה, ולא הקריב הפסח במועדו, ולאכול חמץ בחודש הראשון שלח ידו, ופסח שני כראשון. שבעת ימים עשה, ויש ראיות רבות שקיבל מעשיו רב וניסה, כי בית דין היה ואין ברוחו רמייה. אלו הם דברי האבן עזרא, בלשונו המיוחדת והמופלאה. הרי לנו מצוות יסוד, מצוות קידוש החודש, הסובבת ומקיפה חלק גדול ממצוות התורה. מצווה זו, מצוות קידוש החודש, מופיעה כסתומה וחתומה, ואינה מונה אלא מניין של מילים. הלכות רבות למצווה זו. קיומה של מצווה זו באופן שרירותי ללא ההלכות הרבות המלוות אותה מדור דור, עשויה להביא לביטולה של מצוות תקיעת שופר ולאכילת חמץ בפסח. המצוות הרבות אחוזות זו בזו, חובקות זו את זו, ולדיני המרובים של האחת נודעו השלכות מרחיקות על האחרת. כמה וכמה פעמים מדי יום אנחנו מבקשים על התגלות המשיח, לא אנו מצפים. בתפילת העמידה אנחנו מבקשים את צמח דוד, עבדך מהרת הצמיח. בברכת המזון אנחנו מבקשים שוב, רחם נא השם אלוקינו על ישראל עמך ועל ירושלים עירך ועל מלכות בית דוד משיחך. המשיח יהיה מזרע בית דוד, מצאצאי דוד המלך. המשפחה עומדת במרום פסגת המשפחות המיוחסות שבישראל. אלא שמתוך עיון במקורות אנחנו למדים כי היו שרצו להטיל דופי בקשרות ייחוסו של דוד המלך וגם לפסול אותו מלבוא בקהל. לאחר שהצליח דוד במשימה שנטל על עצמו ובעזרת השם עלה בידו להרוג את גוליית, סמל האיום הפלישתי, ביקש שאול לברר את מוצאו. בן מי זה הנער? שואל שאול לצר צבאו אבנר. וחזל מפרשים כי לא עלה בדעתו של שאול לשאול לזהותו, שהרי דוד שימש לפניו באותה תקופה כנושא כלים. לא ניתן גם לפרש כי התכוון לשאול לזהות אביו, כיוון שישי היה מפורסם כאחד מגדולי הדור, אז מה רצה שאול המלך לברר? אומרים חכמים כי רצה לברר עם שורשה של משפחת ישי מגיעים לפרץ בן יהודה או שמה לאחיו זרח, שכן קבלה הייתה בידם כי מלכות בית דוד תייצא מפרץ. שאול המלך ראה בדוד סימנים המבשרים מלכות, והוא חשש כי דוד עומד ליטול את המלכות. ובתשובה לכך עונה לו דואג האדומי לשאול המלך, עד שאתה משאיל עליו אם הגונו למלכות עם לב, שאל עליו אם ראוי הוא לבוא בקהל עם לב. מה איתה מה? דקעתי מרות המואביה, ככה גמרה במסכת יבמות דף עין וב. דואג האדומי רצה לדחות מלכתחילה את בירור מוצאו של דוד המלך, האם מוצאו מפרץ או מזרח, שכן טען עצם עובדת היותו נין לרות המואביה, פוסל אותו מלבוא בקהל. וכיוון שכן ממילא לא יוכל לשבת על כס המלכות, שהרי אין ממנים מלך אלא מהמשפחות המיוחסות שבישראל. כך ביקש דואג האדומי לסתום את הגולל על מלכות בית דוד. אבל כאן נכנס לוויכוח שר צבאו של שאול, הלא הוא אבנר, אשר טען כי ישנה ברייתא אומרת המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. כלומר, כשנאמר בתורה ליבוא המוני ומואבי בקהל השם, והתורה בכלל מדברת גם לנקבות, למרות שהיא אומרת זאת בלשון זכר, אבל כאן הדבר שונה, ואיסור הנישואין חל רק על סחרים המונים ומואבים ולא על נקבותיהם. פורץ ויכוח מר בין דואג האדומי ואבנר בנר, והגמרא מעריכה בתיאורו של הוויכוח, אשר בסופו קבע שאול כי ההלכה אינה ברורה, וכי יש צורך לברר את הדבר בין חכמי התורה היושבים בבית המדרש. השאלה נשלחה לבית המדרש, וגם משם נשלחה אותה תשובה שטען אבנר המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. חוזר דואג האדומי על טענותיו, עד שכמעט ודבריו נתקבלו על ידי חכמי הדור. ובאותו מעמד ביקשו להכריז על דוד כמי שראוי, אומנם להיות יהודי, אבל פסול לבוא בקהל, בהיותו מזרעה של רות המואביה. אילו הייתה הכרזה זו מתקבלת חלילה, היה מעמדו שווה למעמדו של ממזר. ודאי וודאי שלא היה יכול לשבת על כס המלכות, ובכך היה מקיץ הקץ על שולשלת בית דוד. אבל כאן הגיע גיסו של דוד, המסע בן יתר, אשר היה נשוי לאביגיל בת אישי, וכך מתארת הגמרא. שם במסכת יבמות, חגר חרבו כי ישמעאלי ואמר, כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר בחרב, כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי, המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית. ואומנם כך התקבלה ההלכה, ודוד המלך הוכשר לאלתר לבוא בקהל. היו עוד שעירו על כך, כמו נבל הכרמילי, אבל היו אלה קנאים שניסו לקנטר. בקרב חכמי ישראל הייתה הכרעה ברורה, מואבי ולא מואבית. ממילא בהתר, נישאה רות לבועז, ודוד ראוי לכס המלוכה. כיצד הצליח המסע בן יתר במקום שבו נכשלו האחרים? מדוע השתכנעו מדבריו יותר מדברי אבנר בנר? הרב מבריסק זצ"ל מבאר, כי עד כה היו ויכוחים כדרכה של תורה, זה מביא ראיה לדבריו מכאן, והאחר סותר משם, זה מקשה וזה מתרץ. המיוחד שבטענת המסע בן יתר היה, כי כך הוא מקובל מבית דינו של שמואל. מילים אשר משמעותני, כי זוהי הלכה למשה מסיני. כנגד הלכה למשה מסיני, אין להעלות טענות. שכן כאשר הדבר נלמד בגזירה שווה בקל וחומר ומייתורה של מילה וכדומה, אפשר להתווכח. אפשר לטעון כנגד ולפרוך, אבל הלכה משה מסיני מאופיינת בכך שאין לה כל רמז כלשהו בתורה שבכתב. לדוגמה, להנחת תפילין על יד שמאל רמז במקרא. נאמר והיה לאות על ידך, י' ד' ח' ה', יד קאה, יד חלשה, כלומר יד שמאל, כאמור במסכת מנחות דף למד זין. זו ילפותה נלמדת מפסוק, גם מקום הנחת תפילין של ראש נלמד מגזרה שווה. אלו הם לימודים שנלמדים במידות שהתורה נדרשת בהם, ותיתכן בהם מחלוקת בין החכמים, אבל לא יעלה על הדעת, כי טיפול מחלוקת באשר לצבען של הרצועות, שכן הצבע השחור הוא הלכה למשה מסיני. נאמר למשה רבינו בעת מתן תורה, צבע הרצועות יהיה שחור, וכל רמז לא נאמר על כך בתורה שבכתב. מובן איפה? כי אין מקום להתווכח על כך, שכן אם קבלה היא, נקבל. הלכה למשה מסיני היא הביטוי העז ביותר של תורה שבעל פה. שכן בעוד שלרוב ההלכות שבתורה שבעל פה ישנן אחיזת מה בתורה שבכתב, אם על ידי גזירה שווה ואם על ידי כלל ופרט וכלל, או שאר מידות שהתורה נדרשת בהם, הרי ההלכה שנאמרה למשה מסיני מנותקת ותלושה לגמרי מהכתוב. אין כל רמז בתורה שהאכילה היא דווקא בכזית, כמו שאין כל רמז לקשרותה בקהל של מואביה או המונית. נמצא איפה שהמיצוי המקסימלי של תורה שבעל פה בא לידי ביטוי באותן הלכות הנחשבות כהלכה למשה מסיני. בהקדמת ספרו שורש אישה, היא פירוש על מגילת רות, כותב המקובל האלוקי רבי שלמה אלקבץ זצ"ל, כי היה מי שפירש שמגילת רות נכתבה לידי שמואל הנביא בעקבות אותו ויכוח. המגילה באה כדי להנציח את אותו חלק שבתורה שבעל פה, אשר במשך הדורות נשכח, עד שכמעט רצו לפסול לדוד מלבוא בקהל. ורבי שלמה אלקבץ מצטט את דבריו של רבי שמעריה העקרית, אני אומר שזה הספר כללו ופרטו, נכתב להכשיר את דוד עליו השלום ולהראות שהמואבית כשרה לבוא בקהל, והמגילה הזאת אינה רק פסק דין על העניין הזה. רצונו לומר להכשיר המואבית, ואם תאמר, אחרי שהספר הזה נכתב לפסק דין על עניין רות, אם כן למה לא הביאו לראיה על מחלוקת אבנר ודואג בימי שאול, ולמה הוא צריכו לקבלת המסע מבית דינו של שמואל הרמתי מואבי ולא מואבית? התשובה, הספר הזה עדיין לא נכתב בימים ההם, כי הנה אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, ששמואל עליו השלום כתב ספר שופטים ורות, כאמור במסכת בבא בתרא, ועדיין לא כתבם שמואל, כי מסתם בסוף ימיו כתבם, ובעת המחלוקת של אבנר ודואג על עניין רות, עדיין היה שמואל קיים. ואני מאמין ואין אצלי שום ספק שבעת האיש הלכו לפני שמואל עליו השלום וישאלו על זה הדין, ואז כתב הספר לפסק דין כמו שקיבל שהמואבית כשרה. ולפני שהשאלה נשאלה בו בעבור דוד אמר בסוף פסקו שנולד ממנו עובד הוא אבי ישי, ושוב חזר וכתב ואילה תולדות פרץ, לכבדו וליחסו אל פרץ. לא כדברי מי שהיה סבור שדוד הוא מואבי שהוולד הולך אחר הפגום שבשניהם, וכל זה להכיש ולהחזיב דבריו. כאמור, בהקדמה לספר שורש ישי. אם כן, ספר רות נכתב כתקיעת יתד נאמנה להלכה, אומרת כי המוני ולא המונית, מואבי ולא מואבית, בבחינת עת השמואל ואסמחה הקרא. נראה איפה שמכאן המקור למנהג ישראל לקרוא את מגילת רות בחג השבועות. וכך כותב הגאון רבי שאול אמסטרדם בספרו בניין אריאל. הרבה טעמים נאמרו מפני מה נוהגים לומר מגילת רות בחג השבועות, ולי נראה ליתן טעם נכון, לפי שמגילת רות נכתבה לידי שמואל הנביא לייחס את דוד המלך שבא מרות המואביה. כן מן השמיים הסכימו על הדבר. בסוף המגילה מסיים עיקר הייחוס מפרץ על דוד לכבודו, כדאית בכמה מפרשים. חג השבועות נולד דוד כדי מוכח מן הירושלמי שהביאו התוספות במסכת חגיגה. דוד מת בעצרת וידוע שהקדוש ברוך הוא משלים שנותיהם של צדיקים. לפיכך נכון לקרוא מגילת רות ביום הולדת דוד המלך עליו השלום לכבודו. חג השבועות הוא חגם של שתי התורות שבכתב ושבעל פה, אם בשל התאריך שבו נחגג ואם בשל קריאתה של מגילת רות. ובשל אמונה זו נזכה מהרה לגאולה, שכן אין הגלויות מתקפצות, אלא בזכות המשנה. והטעם לזה הוא כותב בית הלוי על פרשת בו, בידוע דבית ראשון נחרב בחטא עבודה זרה, ובית שני לא היה זה החטא כלל. רק שנתחדשו אז בישראל קט הצדוקים שכיחשו באמונה ובקבלת חכמינו זצל, בתורה שבעל פה ופרשו התורה כפי שכלם הטבעי. ועל ידי זה נחלק ישראל לכיתות ונעשה פירוט בין הלבבות ורבתה השנאה והמחלוקת, וזהו שגרם החורבן. ועל כן, צריכים ישראל קודם הגאולה לתקן אותו החטא שגרם להם החורבן, והוא הכפירה בתורה שבעל פה. ועל כן, אין יגלים רק בזכות עסק של המשנה, דהו כלל תורה שבעל פה. ועל ידי זה שיתחזקו ישראל באמונתם וירבו לעסוק בתורה שבעל פה, יזכו לגאולה אותם שנשארו באמונתם, כמו שאמר הכתוב, וצדיק באמונתו יחיה. ועיקר הניסיון יהיה באמונה בתורה שבעל פה, איפך דברי הצדוקים שהיו בזמן החורבן, וכל החיזיון הזה כמעט הוא נראה ברור בחוש, עד כי אין צריך לראיה לדברים הללו. דברי קודשו של הבית הלוי על פרשת בו. מאמינים אנו באמונה שלמה בכל התורה נתונה בידינו מפי משה רבינו עליו השלום שבכתב ושבעל פה. מאמינים אנו ומצפים לגאולה השלמה. אמן כן יהי רצון. ואיך הדברים משתלבים בצורה מופלאה על ידי מסובב הסיבות, שהרי הסוגיה שאנחנו אוחזים עכשיו במסכת עירובין, מסכתנו החדשה, שכבר בסייעת הדשמיה היום הזה לומדים אנו את דפים ה' וו' עוסקת בדיוק בנושא הזה. הודות הלכה למשה מסיני, תורה שבעל פה ותורה שבכתב. ישר כוח ענק לרבי רחמיאל קרם, הגאון רבי רחמיאל קרם, שליטה לאורך ימים טובים, בשורות טובות, רפואות ישועות ונחמות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה אלה, פרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, בדף דלת במסכת עירובין. בסיום השיעור, שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות, והפעם נשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבה, מה בא רבן שמעון בגמליאל להפוקי להוציא באומרו שדווקא בכיליים מדובר באמה של 6 טפחים והתשובה? להפוקי, להוציא שאמת יסוד המזבח וסובב המזבח מודדים באמה של 5 טפחים. שאלה שנייה, לאיזה שיעור מצא רב חנן רמז במה שכתוב בפסוק גפן והתשובה? לרשי, לחייב בנזיר ששתה רביעית יין, ולתוספות לעניין שמחל חרצנים וזגים כשיעור רביעית יין. שאלה שלישית, לאיזה שיעור מצא רב חנן רמז במה שכתוב בפסוק תהנה ובדבש, והתשובה, בתהנה לעניין שיעור כגרגרת להוצאת שבת, ובדבש לעניין שיעור אכילה ביום הכיפורים שהוא ככותבת הגסה. שאלה רביעית, מה נתחדש בהלכה למשה מסיני לעניין חציצה, והתשובה שחציצה פוסלת מדאורייתא היא רק שרוב גופו, רוב הכלי שטובלים אותו, יש בו חציצה והוא מקפיד עליו. שאלה חמישית, מהו הגובה הנדרש למחיצה ומיני לומדים זאת? התשובה 10 טפחים, ולומדים זאת מארון וכפורת שהיו ביחד 10 טפחים. השאלה האחרונה על דף דלת, אילו הלכות נתחדשו בהלכה למשה מסיני לעניין מחיצה והתשובה גוד ולבוד ודופן עקומה? אלה מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף דלת במסכת עירובין. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראה ליקר וטורף העניין ששמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, חף דלת במנחם אף תף שינפי ערב, שבת קודש, פרשת ראה ושבת מברכין את ראש חודש אלול, תף שינפי הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. עיקר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדפים ה' וו' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף דלת עמוד ב', מן הנקודותיים המצויות 6 שורות לפני סוף הדף, והמילים היה גבוה מ-20 אמה ובלמעתו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. חוזרת הגמרא לעסוק בדין קורת מבוי הגבוהה מ-20 אמה מן הקרקע. אומרת הגמרא, מבררת הגמרא, היה המבוי גבוה מ-20 אמה, כלומר שהייתה הקורה שבפתח המבוי מונחת למעלה מ-20 אמה, ומשום כך היא פסולה, ובאה למעטו מ-20 אמה, ובאמצעות הגבעת קרקע המבוי בבניין נמוך מאבנים או מאפר, הוא יגביע את הקרקע, ועל ידי כך תתיר הקורה את הטלטול במבוי. כמה ממעט, כמה יש שיעור המיעוט? סבורה כעת הגמרא שכוונת השאלה היא כמה עליו להגביע את הקרקע של המבוי כדי להכשירו. ועל כך תמאה הגמרא, כמה ממעט? מה שייך לדון בשיעור שצריך להגביע את הקרקע בשביל מיעוט החלל? הרי ודאי יש למעט כמה זה צריך לי, כפי הצורך. דהיינו, שבחלל בין הרצפה אחרי ההגבעה לבין הקורה, לא יהיה גובה של 20 אמה, שישאר פחות מ-20 אמה. משיבה הגמרא אין הכוונה של השאלה כמה צריך למעטו בגובה, אלא כוונת השאלה היא רוחבו בכמה. כמה צריך להיות רוחב המיעוט לתוך אורך המבוי. שאלת הגמרא היא רק על שיעור רוחב ההגבעה, אבל אורך ההגבעה ודאי צריך להיות לכל אורך פתח המבוי. והטעם בזה מבאר הגאון יעקב, שכשהקורה גבוהה מ-20 אמה, אין בה עיקר, וצריך שיהיה בה עיקר לכל אורכה. אז כמה צריך להגביע מהרצפה ברוחבה? אומרת הגמרא, רב יוסף אמר יש למעט בשיעור טפח כנגד רוחב הקורה כולה, שהקורה רחבה טפח, כמבואר במשנה לקמן בדף י"ג עמוד ב', ועושה את המיעוט ברוחב גם כן, ברוחב טפח, תחת הקורה. והבאי אמר שצריך למעט בשיעור ארבעה טפחים. דהיינו, לא מספיק להגביה את הקרקע מתחת לקורה, אלא צריך להיכנס עם ההגבה פנימה לתוך המבוי בשיעור של ארבעה טפחים. וברת הגמרא את שורש מחלוקתם, לאימא באקה מפליגי. האם יש לומר שמחלוקתם תלויה בנידון הזה? דמנדה אמר שרב יוסף שאמר שדי למעט גובה המבוי ברוחב טפח כסבר, סובר שכל מבוי שניתר בקורה, מותר להשתמש, מותר לטלטל גם תחת הקורה, משום שרואים כאילו חודה החיצון של הקורה, הפונה לעבר רשות הרבים יורד וסותם את המבוי. ונמצא שהקרקע שתחת הקורה היא לפנים מהמחיצות, וכיוון שהוא סובר שרואים את חודה החיצון של הקורה, כאילו הוא יורד וסותם ויוצר מחיצה רביעית במבוי, משום כך אמר רב יוסף שדי בזה שיעשה מיעוט, דהיינו יגביה את האדמה מתחת לקורה בלבד, כי הטעם שהקורה הגבוהה למעלה מ-20 אמה פסולה זה משום שאין עין שולטת בקורה מחמת רוב גובהה, ואין הקורה ניכרת לבני המבוי, אבל כאן, שלעומדים באותו טפח ניכרת הקורה, די בזה כדי להכשיר את המבוי בטלטול. ומנדה אמר והבעיה שאמר שיש למעט את המבוי ברוחב ארבעה טפחים כסבר, הוא סובר שאסור להשתמש תחת הקורה, שיתר הקורה הוא משום שרואים כאילו חודה פנימי של הקורה, זה שפונה לכיוון המבוי, הוא יורד וסותם את המבוי, ונמצא שהקרקע שתחת הקורה אינה בתוך המחיצות. לכן כשבא להגביה את המבוי, לא יועיל אם יגביהנו ברוחב טפח בלבד, שהרי לבני המבוי שמשתמשים במבוי שלא הוגבה, אין כל היכר. לכן צריך למשוך את ההגבה לתוך המבוי, שבכך תהיה הקורה ניכרת לבני המבוי כשישתמשו במקום שהוא הוגבה, וכיוון שצריכה ההגבה להיות יותר מטפח, יש לעשות ארבעה טפחים, כי ארבעה טפחים זה מקום ניכר וחשוב. אבל מכל מקום כולם מסכימים שתחת הקורה צריך להגביה, כיוון שעיקר הקפידה היא שלא יהיה חלל שתחת הקורה גבוה למעלה מ-20 אמה, כפי שמשמע מלשון המשנה מבוי שהוא גבוה והכוונה היא למקום הקורה, אלא שלרב יוסף די בהגבעת אותו טפח, ולאביי יש להגביה עמו גם את שלושת הטפחים הסמוכים אליו, שנמשכים פנימה לתוך המבוי, כך מסביר השפת אמת. דוחה הגמרא ואומרת לא, אין להעמיד את מחלוקתם בנידון הזה. והטעם שדחתה הגמרא את האוקימתא הזו, משום שהבאי אמר לקמן בדף ט' עמוד א' ב' מפורש שמותר להשתמש תחת הקורה, ולפי איך שהסבירה עכשיו הגמרא את מחלוקתם, הבאי סובר שאסור להשתמש תחת הקורה. לכן אין להעמיד את מחלוקתם בנידון הזה, אלא דקו לאלמא כסברי בין רב יוסף ובין הבאי סוברים, שמותר להשתמש תחת הקורה. ובהכא מפליגי, ובסברה הבאה נחלקו. מר סבר רב יוסף שאמר שדי למעט ברוחב טפח סבר, שטעם יתר קורה במבוי משום הכרו, שהרי הטעם שאסרו חכמים לטלטל במבוי, הוא כדי שלא יבוא לטעות ולהתיר, לטלטל ברשות הרבים גמורה. ואמרו חכמים שכשיש קורה בפתח המבוי, יש שם הכר, שאין המבוי נחשב רשות הרבים ואין לחוש. שיתירו לטלטל גם ברשות הרבים, כי הקורה הזו משמשת כגבול למקום היתר בטלטול, שמשם ועל זה כבר רשות הרבים ואסור לטלטל. בשביל הכר זה די שיהיה מיעוט ברוחב טפח, שכשישתמשו תחת הקורה יהיה להם הכר שאין זה רשות הרבים. ומר סבר, והבאי שאמר שיש למעט ברוחב ארבעה טפחים, סובר שטעם יתר קורה במבוי משום מחיצה, שרואים כאילו חודה החיצון של הקורה יורד וסותם את המבוי, ונמצא שיש למבוי ארבע מחיצות. שלושת המחיצות שמקיפות את אותה סמטה ללא מוצא, והפתח אל אותה סמטה, כרגע גם כן היא מחיצה מחמת אותה קורה, שאומנם היא תלויה רק למעלה, אבל אנחנו מחשיבים את זה כאילו החוט שלה יורד וסותם. ואמרו רחמים שקורה נמצאת במקום הגבוה מ-20 אמה, אין אומרים שחודה יורד וסותם, ומשום כך אמר הבאי שצריך למעט, כשזה גבוה יותר מ-20 אמה, צריך למעט את הקרקע ולהגביה ברוחב של ארבעה טפחים, כדי שתחשב הקורה כמחיצה, למקום שרחב ארבעה טפחים, שכל מחיצה שאינה באה להכשיר מקום של ארבעה טפחים, אינה מחיצה, שהרי גם מקום שהוא מוקף מחיצות גמורות, אם הוא אינו רחב ארבעה טפחים, אינו נחשב רשות היחיד, כפי שלמדנו במסכת שבת, בדף ט' עמוד א'. ולכן סובר אביי, שכאשר החלל בין הרצפה לבין הקורה הוא יותר מ-20 אמה, הוא רוצה להכשיר את המבוי הזה על ידי הגבעת הרצפה, הגבעת הרצפה שתחת הקורה, צריכה להימשך פנימה לתוך המבוי, בשטח של ארבעה טפחים. ביור נוסף, במחלוקת רב יוסף והבאי, ואיבא איתה אם תרצה תוכל לבאר את מחלוקתם כך. דקו לאלמה, בין רב יוסף ובין הבאי סוברים שטעם יתר קורה במבוי ומשום הכרו. ואחה וכאן בשיעור רוחב המיעוט בעקר של מטה ובעקר של מעלה, כמפלגי. כלומר, האם שיעור רוחב המיעוט שצריך לעשות בקרקע כדי שתהיה הקורה ניכרת, שווה לשיעור רוחב העקר שנעשה למעלה, דהיינו רוחב הקורה שהוא טפח. בזה נחלקו. דמר סבר רב יוסף סבר אמרינן הכר של מטה דיו שיהיה כהכר של מעלה, ולכן די בהגבעת טפח, כשם שרוחב הקורה דיה שתהיה רוחב טפח. דמר סבר הבאי סובר לא אמרינן הכר של מטה כהכר של מעלה, ואף שהכר של מעלה דיו שיהיה טפח, הכר של מטה צריך שיהיה ארבעה טפחים. והחילוק ביניהם, מסביר הגאון יעקב, שהיקר של מעלה דיו שיהיה טפח שהרי ניכר לכולם, אבל היקר של מטה, כיוון שאין היקר רק לעומדים על המיעוט, צריך שיהיה ארבעה טפחים כדי שיהיה היקר לכל הפחות לעומדים בארבעה טפחים. לכן מבדיל הבאי בין היקר של מעלה של הקורה לבין היקר של מטה, שצריך להיות בשטח של ארבעה טפחים. ואי בית עם הביור נוסף במחלוקתם של רב יוסף ואבאי, לכול העלמה בין רב יוסף ובין אבאי סוברים, אמרין הנקר של מטה כהקר של מעלה, וודאי מעיקר הדין די בהגבעה בשיעור של טפח. ואחר, בגזירה שמה יפחות כמפלגי, כאן נחלקו האם גזרו חכמים שלא יוכשר המבוי במיעוט ברוחב של טפח בלבד, שמה תפחת ההגבעה על ידי דריסת הרגליים ולא ישים לב לתקנו, שרב יוסף סבר שלא גזרו זאת, והבאי סבר שכן גזרו, וכיוון שהצריכו לעשותו גדול יותר מטפח, העמידו את השיעור על ארבעה טפחים שהוא שיעור חשוב בכל מקום. מביאה הגמרת דין דומה שגם בו נחלקו רב יוסף ואבאי. וררת הגמרה מבוי שהיה גבוה פחות מעשרה טפחים שאינו ניתר בקורה, כמבואר ליל בדף ג' עמוד ב', וחקק בו בקרקעיתו כדי להשלימו לעשרה טפחים. כמה חוקק, כמה צריך לחקוק במבוי כדי שיהיה ניתר בקורה? סבורה הייתה הגמרה שכוונת השאלה היא כמה עליו לחקוק לעומק בקרקע המבוי. ומיד שואלת על כך הגמרה, כמה חוקק? מה שייך לדון בשיעור החקיקה? הרי ודאי יש לחקוק כמה דצריך לי, כפי הצורך, עד שיהיה גובה המבוי, עשרה טפחים. בשיבה הגמרה אין כוונת השאלה כמה צריך לחקוק לעומק, אלא כוונת השאלה היא משכו בכמה. כמה יהיה רוחב החקק לתוך אורך המבוי. והטעם ששינתה הגמרה בלשונה ונקתה כאן לשון משכו, ואילו לאי לגבי גבוה מ-20 אמה ובא למעטו, שאלה הגמרה רוחבו בכמה, התשובה היא משום שבדבר בולט וגבוה מתאים יותר לשון רוחב, ואילו בחקק ששוקע ומחיצות מקיפות אותו מתאים יותר לשון משך. אם כן, אומרת הגמרא, רב יוסף אמר בארבעה טפחים, והבאי אמר בארבע אמות. זאת אומרת, שמתחתית הקורה ופנימה לתוך המבוי, צריך לחקוק את העומק שנצרח כדי שיהיה החלל בין הרצפה לבין הקורה, עשרה טפחים. שצריך שיהיה המבוי גבוה עשרה טפחים באורך, שאם היה המבוי שלם באורך הזה היה ניתר בקורה. ואילו רב יוסף סבר שמבוי שהוא ארוך ארבעה טפחים ניתר בקורה, והבאי סובר שאין מבוי ניתר בקורה, אלא אם הוא ארוך ארבעה אמות. אבל אם הוא פחות מארבעה אמות כל המבוי, אינו ניתר בלחי וקורה, אלא נידון כחצר וצריך פס ארבעה טפחים כדי להתירו. ומה שלאל לגבי מיעוט המבוי מ-20 אמה, כשהקורה הייתה למעלה מ-20 אמה שצריך למעט, הספיק לרב יוסף טפח, וכאן אמר רב יוסף שצריך ארבעה טפחים, וכן להבאי להל הספיק רוחב ארבעה טפחים, וכאן אמר שצריך ארבע אמות, זה משום ששם היה לדופן שם דופן, אלא שהיה צריך למעט את הגובה, ולכן די בהיקר של טפח לרב יוסף, אלא הבאי היא בהיקר של ארבעה טפחים. אבל כאן אין על הדופן שם דופן, שהרי היא פחותה מעשרה טפחים, ולכן צריך שיהיה שיעור החקק כשיעור אורך מבוי. מביאה הגמרא דין נוסף ורוצה לתלות אותו במחלוקת רב יוסף והבאי. שואלת הגמרא לימה בדרבי עמי ורבי אסי כמפלגי, האם יש לומר שרב יוסף והבאי שנחלקו כמה הוא שיעור מבוי, נחלקו גם בדין שאמרו רבי עמי ורבי אסי. דאיתמר נאמר בבית המדרש, מבוי שנפרץ אחד הקטלים שמצידו, כלפי ראשו סמוך לראש המבוי, דהיינו סמוך לפתח המבוי הפונה לרשות הרבים. איתמר משמי, נאמר משמם, דרבי עמי ורבי אסי, של רבי עמי ורבי אסי, אם יש שם, אם נשתייר מן הכותל פס ארבעה טפחים, מראש הכותל שעליו מונחת הקורה עד הפרצה, והוא הדין אם נפל כל הכותל ועשה שם פס של ארבעה טפחים ונתן עליו את הקורה, מתיר בפרצה עד 10. אם הפרצה רוחבה עד 10 אמות, ניתר המבוי על ידי הקורה שבראש המבוי. זאת אומרת, בכניסה למבוי, לסמטה, יש קורה מלמעלה. הכותל הימני, למשל, רוחבו 4 טפחים, ולאחר מכן מתחילה פרצה עד 10 אמות, ואז שוב ממשיך כותל לאורך המבוי. שכיוון שיש שיעור אורך מבוי ממקום הקורה עד הפרצה, לא בטל מפתח המבוי שם פתח, והקורה שעל גביו מתירה את המבוי בטלטול. ואפילו אם בני המבוי יעזבו את הפתח הראשון ויעברו רק דרך הפרצה, מכל מקום לא בטל ממנו שם פתח, כיוון שהוא משמש פתח לארבעה טפחים שבין הקורה לפרצה, לאותם ארבעה טפחים שיש שם הכותל, בין הקורה לפרצה. והפרצה, כיוון שאינה יתירה על 10 אמות, הרי היא נחשבת כפתח ואינה פוסלת את המבוי. שאפילו יש למבוי פתחים הרבה, אינו נפסל בכך. ואם לאו, אם לא נשאר פס ארבעה טפחים בין הקורה לפרצה, אז אם רוחב הפרצה הוא פחות משלושה טפחים, מתיר, ניתר המבוי בקורה שבראשו, כיוון שכל פחות משלושה טפחים נחשב כלבוד, וכמו שאין כאן פרצה כלל. אבל אם רוחב הפרצה הוא שלושה טפחים או יותר, אינו מתיר, אין המבוי ניתר בקורה שבראשו, שכיוון שיכולים בני המבוי לקצר דרכם דרך הפרצה, יש לחשוש שמה יעזבו בני המבוי את הפתח הרגיל של המבוי, וילכו דרך הפרצה, והפתח הראשון לא ייחשב יותר פתח המבוי. וממילא לא תועיל הקורה הקבועה בו להתיר במבוי, וימצא שאין הקורה משמשת לפתח המבוי, אין קורה למבוי, וגזרו שתאסור הפרצה את המבוי. מסיימת הגמרא, נמצא של רב יוסף שסובר ששיעור מבוי הוא ארבעה טפחים, איתלי דרבי עמי. הוא סובר גם את הדין של רבי עמי ורבי אסי, שאם נשאר פס ארבעה בראש המבוי, רק פרצה של עשר עמות ומעלה אוסרת את המבוי. שהקורה שבראש המבוי משמשת קורה לארבעת הטפחים שעד הפרצה שהוא שיעור מבוי. לאבאי שסובר ששיעור מבוי הוא ארבע עמות, ליתלי דרבי עמי ורבי אסי. הוא לא סובר את הדין של רבי עמי ורבי אסי, אלא לדעתו, רק אם נשאר פס של ארבע עמות בין ראש המבוי לפרצה, מתירה הקורה את המבוי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר לך אביי, אביי יוכל לדחות ולומר לך, אני סובר גם את הדין של רבי עמי ורבי אסי, כי דווקא אתם דווקא שם במבוי שנפרץ, שהוא סוף מבוי, כלומר, מבוי שהיה כשר ונפסל, כגון שנשתייר בין הקורה לפרצה פחות מארבע טפחים, ועשה שם פס ארבעה טפחים והכשירו, וכל שכן באופן שנשאר בין הקורה לפרצה כותל בשיעור ארבעה טפחים, שם אמרו רבי עמי ורבי אסי שדי בשיעור ארבעה טפחים כדי לתת לו דין מבוי. אבל אחר כאן במבוי שאינו גבוה עשרה טפחים, שהוא תחילת מבוי, כלומר, שהיה המבוי פסול ועכשיו כשחוקק בו בקרקע, הרי הוא תחילת עשייתו, רק עכשיו הוא מכשיר אותו בתור מבוי שקורה מעליו תתיר את הטלטול בו בשבת, אז אי כארבע אמות, אם יש ארבע אמות בגובה עשרה טפחים, זאת אומרת שהוא חקק בקרקע לתוך המבוי באורך של ארבע אמות, אין, אז יש לו דין מבוי, והיא לא, אם אין לו ארבע אמות בגובה עשרה טפחים, לא, אין לו דין מבוי. ומביא אביי מקור לשיטתו, אמר אביי מינה אמינה לה, מאיכן למדתי את הדבר הזה ששיעור מבוי הוא יותר מארבעה טפחים? דתניה שנינו בברייתא. והגאון יעקב כותב שזה טעות סופר בגמרא, ויש לי גרוס דאמר רב. כי בשבת בדף קל, דף קוף למד עמוד ב', מובא הדין הזה כממרה של רב ולא כברייתא. מה הוא אמר רב? אין מבוי ניתר בלחי וקורת שיהיו בתים וחצרות פתוחים לתוכו. כלומר, שיהיו במבוי באותה סמטה לכל הפחות שתי חצרות, ובכל חצר שני בתים. אבל בפחות מכך אינו ניתר בלחי וקורה. אלא דינו כחצר, וצריך פס של ארבעה טפחים מצד אחד, או שני פסים של כלשהו משני צדדים כדי להתירו. ובטעם הדבר מבאר הרשב"א, שהרי הטעם שחצר צריכה תיקון גדול יותר ממבוי הוא משום, שככל שהמקום ראוי יותר לדיורין ולתשמיש צנוע, צריך תיקון גדול יותר, ומשום כך מבוי שאין בו שתי חצרות שאין מתביישים מלאכול ומלהשתמש בו, נמצא שראוי הוא יותר לדיורין ולתשמיש צנוע ממבוי רגיל. ולכן לא די לו בתיקון של מבוי, אלא צריך לעשות לו תיקון של חצר. ואם תאמר ששיעור מבוי הוא בארבעה טפחים, איך היא משכחת לה? איך תמצא שיהיו פתוחים שתי חצרות במבוי הזה? הרי כל פתח שאינו רחב ארבעה טפחים אינו נחשב פתח. ובמבוי שאורכו בסך הכל ארבעה טפחים, לא ניתן לפתוח פתח של ארבעה טפחים. שהרי מלבד חלל הפתח צריך גם מקום למזוזות הפתח, ואם כן, באף אחד מקטלי האורך של המבוי לא יכולה להיות אפילו חצר אחת. ואין לומר שיכולו לעשות שם פתח בלא מזוזות, שהרי אם יעשה כן, יהיה המבוי פרוץ במלואו לחצר, ולא יהיו ניכרים כתלי המבוי, וודאי אין דין מבוי עליו. וכי תימא דפתח לה בדופן האמצעי, ואם תרצה לומר שהשיעור של ארבעה טפחים נאמר במבוי רחב מאוד, שיש בדופן שכנגד הפתח, דהיינו אנחנו מדברים במין סמטה ללא מוצא, יש לנו פתח, ובסוף הסמטה יש מחיצה, והמבוי רחב מאוד, אז נגיד שבאותה דופן שבסוף המבוי, שם יש מקום לפתוח בו שתי חצרות. אם תאמר כך, יש להקשות על כך. ואמר רב נחמן, נקטינן מקובל בידינו מאבותינו, שכן הוא מנהג רבותינו, איזהו מבוי שניתר בלחי וקורה, כל שאורכו יתר על רוחבו. כלומר שהרווח בין פתח המבוי לכותל שכנגדו, באורך הסמטה, ארוך יותר מהרווח שבין כתלי המבוי שבצדדים, שלעולם אורך המבוי הוא הרווח שבין פתח המבוי לדופן האמצעית, ורוחב המבוי הוא תמיד הרווח שבין שני כתלי המבוי האחרים, ובתים וחצרות פתוחים לתוכו. אבל אם אין אורכו יתר על רוחבו, שאין בתים וחצרות פתוחים לתוכו, אינו ניתר בלחי וקורה. אלא יש עליו תורת חצר, וחצר אינה ניתרת אלא בפס ארבעה טפחים או בשני פסים של משהו. ואם כן, מבוי שאורכו ארבעה טפחים, יכול להיות רחב לכל היותר ארבעה טפחים פחות משהו. ואין שם שיעור אפילו לפתח אחד. הנה מבואר שלא כדברי רב יוסף שאמר ששיעור מבוי הוא בארבעה טפחים. כך מסביר אביי את שיטתו. ומה יענה רב יוסף לראיה הזו? אומרת הגמרא ורב יוסף שסובר ששיעור מבוי הוא בארבעה טפחים יאמר שמדובר דפתח להוא שפתח את פתח החצרות בקרן זווית. כלומר, שפתחי החצרות אין באלכסון. חלקם בקטלים שבצדדים וחלקם בדופן שכנגד הפתח. באופן שיש ברוחב הפתח ארבעה טפחים. כיוון שהפתח תופס טפח אחד מהכותל שכנגד הפתח, ושלושה טפחים מהכותל של אורך המבוי, ונמצא שיש כאן פתח של ארבעה טפחים. ומוסיף המהרש"א ואומר, ואף שלא יהיה המבוי רחב ארבעה טפחים רק בתחילתו, ולא יהיה ארוך ארבעה טפחים רק באמצעיתו, די בזה כדי להכשיר את המבוי בלחי וקורה. מביא אביי מקור נוסף לדבריו. אמר אביי מן האמינא למיכן למדתי את הדבר הזה ששיעור מבוי הוא בארבע אמות, אורכו ארבע אמות, דאמר רמי בר חמא, אמר רבונה, בשמו של רבונה, לחי הבולט מדופנו של מבוי לתוך חלל הפתח, שלא נעשה לשם לחי אלא לצורך חיזוק הבתים, אז אם רוחב בליטת הלחי לתוך חלל הפתח הוא פחות מארבע אמות, נידון משום לחי ומתיר את המבוי, והמבוי אינו צריך לחי אחר כדי להתירו. ואפילו שלא נעשה לשם לחי, הרי הוא מתיר משום לחי. כיוון שההלכה כהבאי לקמן בדפתת וו עמוד א', שגם לחי העומד מאליו, שלא העמידו אותו כדי לשמש כלחי, כשר. כי אם העמיד לחי לשם לחי, גם אם הוא רחב ארבע אמות, הוא מתיר במבוי. וזה אחד מהדברים שההלכה כאביי במחלוקתו עם רבא. והסימן לכך יעל כגם, שש מחלוקות שההלכה כאביי, והלמד זה לחי העומד מאליו. אבל אם רוחב בליטת הלחי הוא ארבע אמות, אין עליו שם לחי, כי הוא נידון משום מבוי, כלומר, כיוון שארבע אמות הוא השיעור לעיקרי מבוי, בשיעור זה אין בליטת הכותל נחשבת לחי. וצריך המבוי לחי אחר להתירו. מבואר איפה ששיעור מבוי הוא ארבע אמות. ושוב, אף שאם היה מניחו לשם לחי היה כשר למרות שהוא ארבע אמות, שהרי מה שעשאו רחב יותר משאר לחי אינו מגרע. מכל מקום, כיוון שהוא ארוך ארבע אמות שהוא שיעור הכשר מבוי ולא נעשה לשם לחי, אינו יוצא משם כותל מבוי עד שיעשינו במפורש לשם לחי. יוצא איפה שכדי להכשירו ללחי, צריך אחת משתי הדרכים, או שיעשינו לשם לחי, או שיהיה בו עקר לחי. ובליטה שיש בה שיעור הכשר מבוי, אין בה עקר לחי. הסברו של המאירי. ורב יוסף, מה יענה רב יוסף לראיה הזו של אביי? רב יוסף שסובר ששיעור מבוי בארבעה טפחים יאמר, שהשיעור שבו בליטת הכותל אינה נחשבת ללחי, אינו תלוי בשיעור אורך מבוי. דלהפוקי מתורת לחי, להוציאו מתורת לחי הוא אינו יוצא, עד איקה עד שיהיה בו שיעור ארבע אמות. שכשהוא רחב ארבע אמות, אין ניכר שהוא משמש ללחי. אבל למהבי מבוי, לעשות מבוי אפילו בארבעה טפחים נמי, אפילו באורך של ארבעה טפחים, נמי אבי מבוי, גם כן הוא נחשב מבוי. חוזרת הגמרא לבאר את גוף הדין של לחי הבולט מדופנו של מבוי. אומרת הגמרא גופה נשוב לעצם דברי רבונה ונבארים. אמר רמי בר חמא, אמר רבונה בשמו של רבונה, לחי הבולט מדופנו של מבוי לתוך חלל הפתח. לחי כאמור צריך לשים אותו על מזוזת הפתח של הסמטה, של המבוי. מה קורה עם הלחי הזה? הכפיס עץ הזה בולט פנימה לתוך חלל הפתח. אם הלחי בולט פחות מארבע אמות, הרי הוא נידון משום לחי ומתיר את המבוי בטלטול, ואין המבוי צריך לחי אחר כדי להתירו. אבל אם הלחי בולט ארבע אמות, נידון משום מבוי וצריך המבוי לחי אחר להתירו. מבררת הגמרא, איכן הוא מעמיד את הלחי האחר. אותו לחי נוסף שהצרכנו למבוי שהלחי שבו בולט מדופנו ארבע אמות, איכן מעמידו, באיזה צד של פתח המבוי מעמידו? היא דמוקי לבעדי, הרי אם יעמידנו בסמוך ללחי הראשון שבולט מדופן המבוי, או סופי יהודקה מוסיף עלי. הרי הוא מוסיף את הלחי הזה על הלחי הראשון, ונעשה כחלק מהלחי הראשון, וכיוון שהוא יותר מארבע אמות, אינו מתיר את המבוי. ואף שאת הלחי הנוסף עשה לשם לחי, ואמרנו שכשנעשה לשם לחי, גם לחי יותר מארבע אמות מתיר במבוי, מכל מקום הלחי שהוא מוסיף בטל אצל בליטת הלחי, שאינה עשויה לשם לחי. מסביר המאירי. אמר רב פאפה, דמוקלה לאידך גיסה. נכון? הוא צריך להעמיד את הלחי הנוסף רק בצד השני של פתח המבוי. ורבונה בריידי רב יהושע אמר, ורבונה בריידי רב יהושע שהיה מהמוראים האחרונים והיה תלמידו של רבא, זה לא רבונה שאמר שלחי הבולט 400 צריך לחי אחר, כי זה רבונה הגדול שהיה תלמידו של רב. אם כן, רבונה בריידי רב יהושע אמר, אפילו תימא דמוקלה בעדי, גם אם תאמר שמעמיד את הלחי הנוסף בסמוך ללחי הבולט, עדיין יש אפשרות שהוא לא יחשב כהוספה ללחי הקיים. וכגון דמטפי בי, או דמבצר בי, או שהוא מוסיף בלחי שהוא נותן עכשיו, שהוא עושה אותו גבוה יותר מהלחי הראשון, דהיינו אם הלחי למשל, הוא כפיס עץ בגובה של 10 טפחים, הלחי הנוסף יהיה בגובה של 11 טפחים, הוא יבלוט בגובה מעל הלחי הקודם, או שהוא מפחית ממנו ועושה אותו נמוך יותר מהלחי הראשון, שניכר שאינו חלק מהלחי הראשון. והמאירי כתב שאם עשה את הלחי הנוסף מדבר אחר שלא ממין הכותל, אינו צריך לכל זה, כיוון שחידושו נותן לו עקר. דנה הגמרא אם צריך להוסיף לחי אחר בפתח שרוחבו 8 אמות, ובפתח שרוחבו פחות משמונה אמות. אמר רבונה בריידי רב יהושע, הלכה שאמרנו שבלחי הבולט 4 אמות צריך להוסיף לחי אחר להתיר את המבוי, לא אמרן לא אמרנו אלא במבוי שרוחב פתחו הוא 8 אמות, או יותר מכך, אבל במבוי שרוחב פתחו הוא רק 7 אמות, ויש שם לחי שרוחבו 4 אמות, אין צריך לחי אחר להתירו, כיוון שהמבוי ניתר בטלטול בכך שהעומד שבו מרובה על הפרוץ, כלומר, החלק הסתום של הפתח מרובה על החלק הפרוץ שלו, שהרי החלק הסתום הוא 4 אמות, ואילו החלק הפרוץ הוא 3 אמות, שהרי הפתח סתום על ידי לחי שסותם 4 אמות מן הפתח, והפתח כולו פחות משמונה אמות, הווה אומר שהפרוץ הוא פחות מן הסתום. ודין זה, שאם המבוי הסמטה הזו בעצם מוקפת עם 3 מחיצות, ובפתח יש בעצם מחיצה רביעית, שאומנם לא סוגרת את כל הפתח, אלא רק רוב הפתח סתום, הדין הזה שמבוי ניתר בטלטול, כשבפתח יש מחיצה שהעומד מרובה, לומדים את זה בקל וחומר מחצר. ומבאר את הגמרא את הקל וחומר. ומה חצר שדינה חמור, שאם נפרץ אחד מקטליה לרשות הרבים בכל אורכו, אינה ניתרת בלחי וקורה, שגם אם יעמיד לחי או קורה באותה פרצה, יהיה אסור לטלטל בחצר עד שיעמיד בפס של 4 תפחים, כמו שנלמד לכמן בדף י' ב' עמוד א', שחצר ניתרת על ידי פס 4 טפחים בצד אחד של הפתח, או בשני לחיים של משהו משני עברי הפתח. ואף על פי כן ניתרת היא בעומד מרובה על הפרוץ, שגם אם נפרצו 4 פרצות בארבעת קטליה. מכל מקום אם בסך הכל נשארו מחיצות באופן שהעומד שבה מרובה על הפרוץ. מותרת החצר בטלטול אפילו בלא שום תיקון, צריך גם להדגיש שהפרצות נקראות בשם פתח כשאינם רחבות מ10 אמות. אם כן, מבוי שהוא יותר קל, שהוא ניתר בלחי וקורה, בפתח הפתוח לרשות הרבים, למרות שכל הכותל הזה פרוץ לרשות הרבים, מספיק לחי או קורה כדי להתיר את הטלטול בו, אז אינו דין שיהיה ניתר המבוי הזה בטלטול באופן שהעומד, שהכותל הרביעי במקום הפתח, המקום הסתום שבכותל הרביעי מרובה על הפרוץ, האם זה לא יתיר את הטלטול במבוי? ודאי שכן. שואלת הגמרא, איך ניתן ללמוד מחצר? שכמו שבחצר עומד מרובה על הפרוץ, עדיין מותר לטלטל בחצר, כך יהיה הדין גם במבוי. הרי יש לומר מה לחצר, שמה שהקלנו בחצר להתירה, בעומד מרובה על הפרוץ, זה משום שחצר קלאי. שהרי מצינו בכולה נוספת, שכן פרצתה ב10, כלומר, אין פרצה אוסרת בה, אלא אם כן היא רחבה יותר מ10 אמות. היינו באופן שהפרצה אינה על פני כותל שלם, אבל אם הפרצה היא על פני כותל שלם, אוסרת הפרצה אפילו פחות מ10 אמות. ובאופן זה שנחשבת כפרצה, לא מועיל עומד מרובה על הפרוץ להכשירה. כי עומד מרובה על הפרוץ מועיל להכשיר רק פתחים ולא פרצות. תאמר במבוי שהוא חמור הוא, שהרי פרצתו בארבעה, כלומר שאפילו פרצה של ארבעה טפחים אוסרת בו, ולא מועיל עומד מרובה להכשיר את פרצתו. ואם כן, גם כשיש בו פתח של פחות מארבעה טפחים הנחשב פרצה, לא יועיל עומד מרובה על הפרוץ להכשירו. אז איך אתה לומד את הקל וחומר מחצר אל מבוי? משיבה הגמרא כסבר אבונה בריידר רב יהושע, סובר אבונה בנו של רב יהושע, מבוי נמי, מבוי גם כן, פרצתו בעשר אמות, נחשב לפרצה שבעצם פוסלת את הטלטול במבוי, רק בעשר אמות כמו חצר, ואין חצר קלה יותר ממבוי בשום דין. ממילא ניתן ללמוד שפתחי מבוי ניתרים בעומד מרובה על הפרוץ על ידי קל וחומר מחצר. חוזרת הגמרא ומקשה, הרי למן כאמרינן, לדעת מי אמרו שלומדים שעומד מרובה על הפרוץ מועיל במבוי ולומדים זאת מחצר, הרי זה לדעת רבונה, שהוא אמר שלחי הבולט מדופנו של מבוי צריך לחי אחר להתירו. ועליו אמר רבונה בריידר רב יהושע שדבריו אמורים רק במבוי של שמונה אמות. רק שפתח המבוי הוא שמונה אמות, אבל אילו פתח המבוי הוא רק שבע אמות, מתירים זאת בעומד מרובה על הפרוץ. אז אם רבונה בריידר רב יהושע אמר את דבריו על שיטתו של רבונה, והרבונה פרצתו בארבעה סביר עלי, הרי רבונה סובר לכמן בדבב עמוד א' שפרצת מבוי פוסלת את המחיצה בארבעה תפחים. ואם כן, חוזרת הקושייה שאין ללמוד שמבוי ניתר בעומד מרובה על הפרוץ מחצר, שהרי חצר קלה היא שפרצתה פוסלת את החצר רק אם היא פרצה מעשר אמות ומעלה. ואילו מבוי, כאמור, פרצתו בארבעה תפחים כבר פוסלת את הכשרו לטלטל בו. ולדעת רבונה נמצא שאף שמבוי קל מחצר לגבי התיקון הנצרך בפתח המבוי, כי מבוי ניתר בלחי וחצר ניתרת רק בפס ארבעה, מכל מקום לעניין פרצה אוסרת, חמור מבוי מחצר, שהמבוי נאסר בפרצה של ארבעה טפחים, ואילו חצר נאסרת רק בפרצה של עשר אמות, אי אפשר ללמוד קל וחומר מחצר למבוי. משיבה הגמרא, רבונה בריידר רב יהושע לא בא לפרש את דעת רבונה, אלא טעם עד עיניו שיקה אמר. את דעת עצמו הוא פירש. ומה שהוא אמר לא אמרן, כוונתו היא שמסתברים דברי רבונה במבוי שפתחו רחב שמונה אמות, שאז אם הלחי הבולט מהכותל הוא ארבע אמות, אינו מתיר את המבוי. אבל במבוי שאינו רחב שמונה אמות, אין מסתבר כדברי רבונה, שכיוון שפרצת מבוי בעשר אמות כחצר, ניתן ללמוד דין עומד מרובה במבוי מחצר. אבל לדעת רבונה שפרצת מבוי בארבעה תפחים, אכן אין ללמוד מבוי מחצר לדין עומד מרובה על הפרוץ. רב אשי חולק על מה שאמר רבונה בריידר רב יהושע, שמבוי שפתחו רחב שמונה אמות, אינו ניתר בלחי הבולט ארבע אמות. רב אשי אמר, כיוון שמבוי ניתר בעומד מרובה על הפרוץ, אפילו תימה יש לך לומר שאפילו במבוי שהוא רחב שמונה אמות מצומצמות, דהיינו הפתח שלו הוא בדיוק שמונה אמות, נמי לא צריך לחי, גם כן לא צריך לחי אחר כדי להתירו. שכיוון שרוב בני אדם אינם יכולים לצמצם שיהיה הלחי הבולט מהכותל רחב בדיוק ארבע אמות, אז מה נפשך? בין אם הלחי הוא יותר מארבע אמות ובין אם הוא פחות מארבע אמות, יש להתיר את המבוי, שהרי אי עומד נפיש, אם הלחי רחב יותר מהפרוץ, שהוא רחב מעט יותר מארבע אמות, הרי המבוי ניתר בעומד מרובה על הפרוץ. יש פה למעשה מחיצה בפתח שחוסמת את רוב הפתח, ובעומד מרובה על הפרוץ מבחינתנו כאילו יש פה מחיצה, ומותר לטלטל במבוי, והיא פרוץ נפיש. ואם החלק הפרוץ רחב יותר מהלחי, נמצא שהלחי הוא פחות מארבע אמות. ממילא, לחי שרוחבו פחות מארבע אמות נידון משום לחי, והוא מתיר את המבוי, הוא כדברי רבונה, שאם הלחי הבולט אינו רחב ארבע אמות, הרי הוא מתיר את המבוי. מה היא אמרת, אלא מה תאמר שיש לאסור את המבוי, כיוון שיתכן דשבו תרוויו כי הדדי? שהוא צמצם ועשה את הלחי ואת הפרצה בדיוק באותו שיעור, שכל אחד מהם, גם הפרצה וגם הלחי, בדיוק ארבע אמות, ונמצא שאין כאן לחי, וגם עומד מרובה על הפרוץ אין כאן, ואז יש לנו ספק שם הצמצם במדויק, ויש לנו פה 50% פרוץ ו-50% סתום, ואסור המבוי בטלטול, שמה לא צמצם ומותר. אז כיוון שכל איסור טלטול במבוי אינו אלא מדרבנן, נמצא דעה ואלי ספק דבריהן. יש פה ספק של איסור דרבנן, וכלל הוא בידינו ספק דבריהן. כל ספק איסור דרבנן הולכים בו להקל. דנה הגמרא, כמה הוא שיעור פרצה האוסרת את המבוי. אמר רב חנין ברבה, אמר רב בשמו של רב, מבוי שנפרץ קטלו, שוב מבוי זה בעצם סמטה ללא מוצא, שבשלושת צדדיה יש מחיצות, ויש פתח בינה לבין רשות הרבים. אז אם הפרצה היא מצידו באחד מקטלי אורך המבוי, הפרצה אוסרת רק כשאורכה יותר מ-10 אמות. אבל פרצה שיש בה רק 10 אמות או פחות מכך, אינה אוסרת את המבוי. והיינו דווקא כשנשאר בין הפרצה לראש המבוי כותל באורך של 4 תפחים. אבל אם לא נשאר שם כותל בשיעור 4 תפחים, אם הפרצה היא יותר מ-3 תפחים, נאסר המבוי. כפי שלמדנו לעיל בדף ה' עמוד א'. ואם הפרצה היא מראשו, אם הפרצה היא בכותל שבראש המבוי, דהיינו, בכניסה אל המבוי יש גם כן כותל על חלק מהפתח, ובכותל הזה נפרצה פרצה. הפרצה אוסרת ב4, עם רוחבה של הפרצה 4 תפחים, המבוי נאסר בטלטול. שואלת הגמרא, מה ישנה מצידו ב10? דאמר, פיתחו. מדוע כשנפרץ המבוי מצידו, באחד מהכתלים בצד ימין או שמאל, הפרצה אוסרת רק עם אורכה 10 אמות. זה ודאי משום שאומרים לנו שפרצה עד 10 אמות נחשבת לפתח, ופתח אינו אוסר את המבוי, אם כן מראשו נמי. גם כשהפרצה היא בכותל שבראש המבוי, בכניסה שלו, נאי מפיתך, הוא נאמר שעד 10 אמות זה נחשב לפתח, ומדוע אמר רב שכבר בפרצה של 4 תפחים זה נפסל, ואי אפשר לטלטל במבוי? בשיבה הגמרא אמר רבון הבריידר רב יהושע, מה שאמר רב שפרצה בראשו נפסלת ב4 תפחים, היינו דווקא כגון שנפרץ המבוי בקרן זווית, כלומר, שנפרץ מהכותל שבראש המבוי, וגם בכותל שבצד המבוי, במקום שהם מתחברים זה עם זה. זאת אומרת, חלק מהכותל הצדדי בצד ימין או שמאל נפרץ, וסמוך אליו, בכותל שבפתח המבוי גם כן נפרץ. פרצה כזו אינה נחשבת פתח, אפילו כשהיא קטנה מ10 אמות. משום דפיתך בקרן זווית, לא אביד אינשי. אין דרך בני אדם לעשות פתח בקרן זווית. אבל אם נפרץ הכותל שבראש המבוי, בכניסה למבוי באמצעו, אכן אינו נאסר עד שתהיה הפרצה למעלה מ10 אמות, בדיוק כמו לגבי הכתלים שבצידי המבוי. מביאה הגמרא דעה חולקת על רב חנין ברבה. ורב הונא אמר, שרף סובר שאחד זה ואחד זה, בין מבוי שנפרץ בראשו בקרן זווית ובין מבוי שנפרץ מצידו, שיעור הפרצה האוסרת הוא ב4 תפחים. וכן, וכך אמר לי רב אונה לרב חנן בר רבה, לא תפלוג עליי, אל לך לחלוק עליי ולומר שדעת רבי, שמבוי שנפרץ מצידו אוסר רק בפרצה של למעלה מ10 אמות. דרב איקלה, שהרי רב הזדמן למקום הנקרא דמח ריה, ועבד עובדה קוותי, ואורה שם הלכה כדבריי, הוא אסר מבוי שהיה פרוץ מצידו ב4 תפחים בלבד. אמר לי, ישיב רב חנה לרב הונה, אין להוכיח מה המעשה הזה שכך סובר רב. מדוע? רב ביקעה מצא וגדר בגדר, בני אותו מקום, עמי ארצות היו, והיו מזלזלים במצוות, והחמיר עליהם רב יותר מעיקר הדין, כדי להרחיקה מהעבירה, כמו אדם שגודר ביקעה פרוצה כדי לשומרה. אבל באמת מעיקר הדין, כשיש פרצה באחד משני צידי הכתלים במבוי, עד 10 אמות, נחשב המקום הפרוץ לפתח, הוא לא אוסר את המבוי בטלטול. ומביאה הגמרא ראיה לדברי רב הונא. אמר רב נחמן בר יצחק, אבתי דרב הונא מסתברא, מסתבר כדברי רב הונא, שאכן רב סובר ששיעור פרצה אוסרת במבוי מהצד, הוא 4 תפחים. דאיתמר, נאמר בבית המדרש, מבוי עקום, מבוי שבאמצעו הוא מתעקם ופונה לצד אחר כצורת האות ריש. סמטה שבאמצעיתה מתעקמת ימינה או שמאלה. ובשני צידיו יש פתחים לרשות הרבים. דהיינו שבסיום אותה סמטה עקומה, אין מחיצה שחוסמת את סוף הסמטה, אלא ניתן לצאת שמה לרשות הרבים. רב אמר תורתו כמפולש, המקום שבו מתעקם המבוי וכל אחד מחלקי המבוי פתוח שם לחלק השני, והוא נחשב כמו שפתוח שם המבוי לרשות הרבים וצריך לעשות צורת הפתח בעקמימותו. במקום בו הסמטה מקבלת זווית מתעקמת, צריך לעשות צורת הפתח. כי מבוי מפולש הוא, מבוי שיש לו שני פתחים זה כנגד זה, הפתוחים לרשות הרבים, ואילו מבוי סתום יש לו רק פתח אחד לרשות הרבים. מבוי מפולש צריך תיקון גדול יותר כדי להתירו. כי מבוי סתום די בלחי או קורה כדי להתירו, ומבוי מפולש צריך צורת הפתח בפתחו האחד, ולחי או קורה בפתחו השני. כפי שתאמר הגמרא בהמשך. ואומר הראש שאין צריך דווקא צורת הפתח בעקמימותו, איכן שהסמטה מתעקמת, אלא יכול גם לעשות שם לחי או קורה, בצורת הפתח בכל אחד מפתחיו לרשות הרבים. ואילו שמואל אמר תורתו כסתום, המקום שבו המבוי מתעקם נחשב כסתום, ואין צריך לעשות שם שום תיקון. ודי בהנחת לחי בראשי המבוי הפונים לרשות הרבים. מבררת הגמרא במה יסקינן באיזה אופן נחלקו רב ושמואל במבוי עקום. הילי מה אם נאמר שנחלקו במבוי שבמקום עקמימותו הוא רחב יותר מ-10 אמות. דהיינו שבעצם רוחב הסמטה יותר מ-10 אמות. נשאלת השאלה בהלי מה שמואל תורתו כסתום? וכי בזה יאמר שמואל שמקום העקמימות נחשב כסתום? הרי באופן זה ודאי נחשב כל המבוי למבוי אחד. והרי הוא מבוי מפולש לרשות הרבים. פתחו אחד גובל עם רשות הרבים, ופתחו השני, שיוצאים בסוף הסמטה, אחרי הקמומית, גם כן גובל ברשות הרבים. זה נקרא מבוי מפולש. אז איך שמואל אומר שהמבוי הזה תורתו כסתום, ולא צריך לעשות שום תיקון במקום הקמימות, אלא לה ולוודאי נחלקו במבוי שבמקום הקמימותו הוא רחב רק 10 אמות, ולא יותר, וכאמר רב, ורב אומר בזה שתורתו כמפולש, שנחשבים שני חלקי המבוי, כאילו הם פרוצים זה לזה, ואף שלכל אחד מחלקי המבוי מקום העקמומית הוא כפרצה מצידו, שהרי כשנתבונן במבוי עקום, נמצא שיש כאן שני מבואות סתומים, שלכל אחד יש פרצה בצידו. למעשה, סמטת הרייש הזו בנויה משני וווים, וו ועוד וו. ולו יצויר שננתק וו אחד מהשני, אז בסוף, הסמטה הישרה, יש פרצה במקום שהיא מתחברת לבב השני, והפרצה היא לא יותר מ-10 אמות. אם בכל אופן סובר רב שפרצה זו אוסרת את המבוי, אלמה מוכח מכאן כדברי רבונה שפרצת מבוי מצידו אוסרת בארבעה תפחים. כי כיוון שמוכח מדברי רב שפרצה אוסרת גם בפחות מ-10 אמות, יש לנו לומר שפרצה אוסרת גם בארבעה תפחים, שהרי אין כל טעם לחלק בין ארבעה תפחים ל-10 אמות. ולא כדברי רב חנן שאמר, שפרצה אינה אוסרת, אלא אם היא נפרצה למעלה מ-10 אמות. אומרת הגמרא ורב חנן ברבה, מה הוא יענה על הראיה הזו? אומרת הגמרא, הוא יכול לדחות את הראיה ולומר שלעולם פרצת מבוי מצידו אוסרת רק שהפרצה היא יותר מ-10 אמות. רק שייני אתם שונה הדין במבוי עקום שהפרצה שבה עקמומית אוסרת גם אם היא רחבה רק 4 תפחים, משום דקבקי ברבים. הרבים מהלכים שם, וכיוון שהרבים הולכים שם, נחשב המבוי למפולש. שאין נחשב המבוי כמפולש, כשיש פתח בצידו, רק כשרבים הולכים שם. שואלת הגמרא, כיוון שעמדנו את דברי רב חנן ברבה דווקא במקום שאין הרבים מהלכים שם, מכלל, משמע מכך, דרבונה שחלק על רב חנן סבר, שאף על גב דלא בקי ברבים, שאין הרבים מהלכים בפרצה, הוא כגון שפרוצה למקום שחפורות בו גומות, או שיש בו טיט וכדומה, שיעור הפרצה לפסול את המבוי הוא בארבעה תפחים, ואם כן קשה, מה ישנה? מדי רבי עמי ורבי אסי, במה שונה דין זה מהדין של רבי עמי ורבי אסי שאמרו לאל בדף ה' עמוד א', שפרצה בצד המבוי פוסלת רק אם היא למעלה מ-10 אמות, כי עד עכשיו סברה הגמרא שדברי רבונה שפרצת מבוי מצידו סרט כבר בארבעה תפחים, אמורים דווקא באופן שהרבים בוקעים שם, ואילו רבי עמי ורבי אסי שאמרו שפרצת מבוי מצידו פוסלת רק ב-10 אמות, הם מדברים רק באופן שאין הרבים בוקעים שם. אבל עכשיו שמדברי רב חנן שחולק על רבונה נתבהר, שגם כשאין הרבים בוקעים שם סובר רבונה שפרצה מצידו אוסרת בארבעה תפחים, קשה איך יעמיד רבונה את דברי רבי עמי ורבי אסי שלא יחליקו על דבריו. בשיבה הגמרא התם שם בדברי רבי עמי ורבי אסי מדובר דאיקה גידודי, שנשתייר מעט מהכותל בגובה 3 או 4 תפחים על פני כל הפרצה, ואין נוח לעבור שם, כי זה לא כמו שדורכים אותו גובה על הקרקע, אלא צריך להרים את הרגל מעל אותם גידודי. ומשום כך, אין הפרצה אוסרת, אלא אם כן היא באורך של למעלה מ-10 רמות. ואילו אחר, כאן בדברי רבונה מדובר דלק הגידודי. לא נשתייר מהכותל כלום, ולכן הפרצה אוסרת לדעת רבונה גם ברוחב של 4 תפחים. דנה הגמרה בתיקונו של מבוי המפולש לרשות הרבים, ומביאה על כך ברייטה. ומפשטות לשון הברייטה ניתן להבין שמדובר בתיקון לרשות הרבים עצמה. נראה שאת הדברים הללו סברה הגמרה באבה אמינה, אבל במהלך הסוגיה התברר שהברייטה התכוונה למבוי המפולש לרשות הרבים. תנו רבנן, שנו חכמים בברייטה. כיצד מערבים דרך רשות הרבים, כיצד מתקנים מחיצות לרשות הרבים כדי להתיר לטלטל בה, כגון שרוחבה של רשות הרבים לפחות 16 עמות, והדרך אינה מוקפת מחיצות ויש בעיר 60 ריבו בני אדם והיא אינה מוקפת חומה. ואם היא מוקפת חומה, צריך שרשות הרבים תעבור בעיר מתחילתה לסופה בקו ישר ושערי המכוונים זה מול זה. אז כיצד מערבים דרך רשות הרבים, איך מתקנים מחיצות לרשות הרבים כדי להתיר לטלטל בה? עושה צורת הפתח מכאן בראשה האחד של רשות הרבים ולכי וקורא מכאן בראשה השני. חנניה אומר דין זה שנוי במחלוקת. בית שמאי אומרים עושה דלת מכאן ודלת מכאן. וכשהוא יוצא ונכנס, נועל את הדלת אחריו. אם רוצים להתיר לטלטל ברשות הרבים, צריך שבכל כניסה ויציאה מרשות הרבים הזאת תהיה דלת, וכשהוא נכנס, הוא נועל את הדלת אחריו. בבית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולכי וקורא מכאן. יש להקשות לפירוש של רשי שבייר שמדובר כאן ברשות הרבים גמורה שרוחבה 16 אמה, איך מועיל תיקון של לכי וקורא לתנקמה ולבית הלל, שנינו במשנה שפתחה את המסכת של לכי וקורא אינם מועילים לפתח הרחב יותר מ-10 אמות, וגם לרבי יהודה המקל בפתח הרחב יותר מ-10, מכל מקום לקמן בדף יוד מובט ממרה של רבי אחי, שרבי יהודה לא הקל בפתח הרחב יותר מ-13 אמות ושליש. מתרצים התוספות בדיבור המתחיל ולכי, שהכוונה כאן שיעשה לכי רחב שימעט את רוחב הפתח לפחות מ-10 אמות. מקשה הגמרה ורשות הרבים ממערבה, וכי ניתן לתקנה את רשות הרבים להתיר לטלטל בה? והתניה הרי שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא שרשות הרבים, שהיא מקורה, יש עליה תקרה מותר לטלטל תחתיה בשבת. ודוגמה לכך מובאת במשנה להלן בדף צדי א' עמוד א', בשני בתים בשני צידי רשות הרבים זה מול זה, אם הבתים היו מחוברים באמצעות עלייה, באמצעות מבנה שעובר מעל רשות הרבים, או גשר עובר מעל רשות הרבים, אז לדעת רב יהודה חלק רשות הרבים העובר תחת העלייה או הגשר, מותר בטלטול בשבת, כיוון שאומרים פי תקרה יורד וסותם. כלומר, העלייה או הגשר משמשים תקרה לרשות הרבים ורואים את עובי התקרה משני הצדדים כאילו יורד וסותם את רשות הרבים משני צדדיו. ומבואר בגמרא שם שמן התורה המקום נחשב רשות היחיד על ידי שתי המחיצות, ורבנן הצריכו תיקון כיוון שהמקום מפולש משני צידיו לרשות הרבים, והם התירו לטלטל שם משום שפי תקרה יורד וסותם. ואמרה על כך הברייתא, יתר על כן חידוש גדול יותר, אמר רבי יהודה, שאף באופן שאין לומר פי תקרה יורד וסותם, קיימת אפשרות נוספת להתיר טלטול ברשות הרבים בין שני הבתים. והיינו, במי שהיו לו שני בתים משני צידי רשות הרבים, זה כנגד זה, ורוצה להעביר חפציו מבית לבית דרך רשות הרבים, מאחר שיש לרשות הרבים במקום זה שתי מחיצות טובות, דהיינו מחיצות הבתים, מדין תורה נחשב המקום הזה לדעת רבי יהודה רשות היחיד, ומדרבנן די בתיקון מועט כדי להתיר לטלטל מבית לבית. אם שני הבתים שבשני צידי רשות הרבים שייכים לשני בני אדם צריכים לערב ביניהם עירובי חצרות כדי שיוכלו לטלטל מבית זה לבית זה, אם שני הבתים שייכים לאדם אחד, כפי שמשמע בלשון הברייתא מי שהיו לו, אין צריך עירוב ומטלטל מבית אחד לשני. ולכן אומרת הברייתא, עושה לכי מכאן בקצה אחד הבתים, ולכי מכאן בקצה האחר של אותו בית, ונמצא שיש סתימה לשני ראשי רשות הרבים, ומותר לטלטל מבית לבית. או, במקום לכי יכול להניח קורא להיכר מכאן על פני רוחב רשות הרבים מקצה אחד של הבית עד הקצה הבית שכנגדו, וקורא להיכר מכאן, וכן בצד השני מניח קורא מצד לצד, ונושא ונותן באמצע, כך הוא מטלטל בין שני הבתים. אמרו לו חכמים לרבי יהודה, אין מערבין רשות הרבים בכך, לא מועיל תיקון מחיצות לרשות הרבים על ידי לכי וקורא להתיר לטלטל בו. לדעת חכמים המקום שבין שני הבתים נחשב רשות הרבים, כיוון שיש בו רק שתי מחיצות, ורשות היחיד צריך שיהיו לה שלוש מחיצות גמורות. הרי שלדעת הכל אין תקנה לרשות הרבים בלכי וקורא להתיר בו טלטול. וגם רב יהודה שהתיר על ידי תיקון של לחי וקורה אינו אלא משום שלשיטתו המקום שבין שני הבתים דינו כרשות היחיד. אם כן, איך ייתכן שדנו תנאים בברייתא בתיקון לרשות הרבים על ידי לחי וקורה? וכי תימא אם תרצה לתרץ שדווקא בכך הוא דולה מערבה, דווקא בלחי וקורה סוברים חכמים שאין לרשות הרבים תקנה, ולא ניתן לטלטל על ידי שום תיקון בשבת ברשות הרבים. הבדלתות מערבה, אבל כשיש דלת בראשה אחד של רשות הרבים, כמו לדעת בית הלל, או צורת הפתח לדעת תנא קמא, מועיל להניח לחי או קורה בראשה השני. ונשאלת השאלה, וכי ייתכן לומר כך? אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, הוא אמר בשמו של רבי יוחנן, העיר ירושלים, יש בדרך הרבים שעוברת בעיר בקו ישר מצידה אחד לצידה השני, ודלתות בשני ראשיה, ורוחב הדרך היה 16 אמה, והיו בעיר 60 ריבו איש. ואלמלא דלתותיה ננעלות בלילה, אם לא היו דלתותיה ננעלות בלילה, היו המעבירים 4 אמות באותה דרך והמוציאים מרשות היחיד אליה, חייבים עליה משום רשות הרבים. כי רק בגלל שנועלים את הדלתות נעשית כל העיר כחצר של רבים ומערבים את כולה בעירובי חצרות וניתן לטלטל בשבת בכל העיר. אבל אם לא ירבו נחשבת העיר קרמלית, כמבואר בגמרא לקמן בדף קוף א', ואומנם לא חייבים שם על הוצאה ועל העברת 400, אבל אסור לטלטל בה מדי רבנן. הנה מוכח שרב יוחנן סובר שכדי לבטל שם רשות הרבים צריך שיהיו דלתות בשני ראשיה ושיהיו סגורות בלילה. איך הוא חולק על בית הלל הסוברים שדי בדלת בראשה אחד ולחי או קורה בראשה השני? וכל שכן שקשה לרב יוחנן מדברי תנא קמא שהתיר גם בלי דלת ורק בצורת הפתח. וממשיכה הגמרא להקשות. ואמר אולה אני אבולי דמחוזה, שערי העיר מחוזה. בעיר מחוזה היו 60 ריבו בני אדם, והייתה דרך רשות הרבים בעיר בקו ישר עוברת מעבר לעבר. אלמלא דלתותיהן ננעלות בלילה, אם לא היו דלתותיהן ננעלות בלילה, חייבים עליהם המעבירים 400 ברחובה והמוציאים מרשות היחיד אליה, משום רשות הרבים. ואם כן קשה גם על אולה, הסובר שכדי לבטל שם רשות הרבים צריך שיהיו לה דלתות, ושתהיינה נעולות בלילה. בברית הלאה למדנו שלבית הלל די בדלת אחת ולתנא קמא די אף בצורת הפתח בצד אחד. תרץ את הגמרא, אמר רב יהודה, אכן הברייתא שפתחה במילים כיצד מערבין דרך רשות הרבים אינה עוסקת בתיקון מחיצות לרשות הרבים עצמה. היא לא עוסקת בתיקון כיצד אפשר לטלטל ברשות הרבים עצמה. אלא אחי כאמר, כך כוונת הברייתא, לשאול כיצד מערבין מבואות המפולשין לרשות הרבים. אנחנו מדברים פה במבוי, כיצד הופכים את הסמטה הזו, שפתוחה משני צידיה לרשות הרבים, כיצד הופכים אותה למותרת בטלטול בשבת. לדעת תנא קמא עושה צורת הפתח מכאן, ולחי וקורה מכאן. וחנניה אומר שלדעת בית שמאי עושה דלת מכאן ודלת מכאן, וכשהוא יוצא נכנס ונועל, ובית הלל אומרים עושה דלת מכאן ולחי או קורה מכאן. ומה ששנינו במשנה שפתחה את המסכת שתיקון מבוי בלחי או קורה, מדובר במבוי שאינו מפולש, רק שיש לו פתח אחד לרשות הרבים, סמטה ללא מוצא. צידו השני של המבוי סתום במחיצה. דנה הגמרא בהכרעת ההלכה במחלוקת התנאים הזו. איתמר נאמר בבית המדרש, רב אמר הלכתה כתנא קמא. ההלכה כתנא קמא שעושה צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן. ושמואל אמר הלכה כחנניה בדעת בית הלל, שעושה דלת מכאן ולחי או קורה מכאן. היבא אלו הסתפקו בני הישיבה בשיטת בית הלל. לחנניה ליבא דבית הלל, שסובר שמבוי המפולש לרשות הרבים, צריך שתהיה דלת באחד מראשי המבוי, האם צריך לנעול את הדלת או אין צריך לנעול אותה. פושטת הגמרא את הספק מממרה של המוראים, תשמע, בו הוא שמע ראייה ופתרון לספק, דאמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, אינו צריך לנעול את הדלת. וכן אמר רב מתנה אמר שמואל בשמו של שמואל, אינו צריך לנעול את הדלת. איקא דאמרי, יש אומרים ששמועה זו של רב מתנה כך נאמרה. אמר רב מתנה בדידי אבי עובדה, מעשה הגיע לידי והסתפקתי אם צריך לנעול את הדלת. אמר לי שמואל, אין צריך לנעול את הדלת. מביאה הגמרא אמורה שפשט את הספק הזה, לא מהוראתו של שמואל, אלא מהנהגתו למעשה. באו מיני שאלו בני הישיבה מרב ענן, צריך לנעול את הדלת או אין צריך לנעול את הדלת? אמר לו, ישיב להם רב ענן, תחזי בואו ראה, הני אבולי דנערדה, שערי המבואות שבנערדה, כלומר, בנערדה היו מבואות מפולשים לרשות הרבים, ובראשי המבואות היו שערים. דתיימן עד פלגאיו באפרה, היו סתומים, היו שקועים באפרה עד מחצית גובעם, ממילא לא הייתה אפשרות לנועלם. הם לא יכלו להסב על צירם. ואיל ונפיק מר שמואל, והיה שמואל יוצא ובא דרך שם, ולא אמר לו ולא מידה. הוא לא העיר להם כלום, מוכח שאין צורך לנעול את הדלתות ואף אין צורך שתהיינה ראויות להינעל כדי להתיר את הטלטול באותו מבוי. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רב כהנא, אמנם אין צורך לנעול, אבל יש צורך שהדלתות תהיינה ראויות להינעל. ואנך, הדלתות של נהרדה שהיו שקועות באפר, מגופות הווי, לא היו פתוחות לגמרי, אלא במקצת, ולכן לא העיר שמואל כלום על כך. היו חצי סגורות. מוסיפה הגמרא, כי עת הרב נחמן, כשבא רב נחמן אל נהרדה וראה שאין אפשרות לנעול את השערים מחמת שהם שקועים באדמה, אמר, פניו על האפריו, פנו את האפר כדי שיוכלו לנעול את הדלתות. שואלת הגמרא, לאמא כסבר רב נחמן, שמה נלמד מכך שרב נחמן סובר שצריך לנעול את הדלת? משיבה הגמרא, לא. גם לרב נחמן אין צורך לנעול את הדלת, אלא כיוון דראויות לנעול, כיוון שיש אפשרות לנעול את הדלתות, די בכך, ואף על פי שאין הן ננעלות. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפים ה' וו' במסכת ה' רובין, עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשממעט על ידי הקבעת הקרקע, כמה קרקע, שטח של כמה קרקע צריך להגביע? שאלה שנייה, מדוע לאבאי צריך לחקוק בקרקע של המבוי ד' אמות כדי להגביעו ליותר מ10 טפחים? ואילו אם נפרץ המבוי מצידו, מספיק אם נשארו ד' טפחים מהפתח עד הפרצה? שאלה שלישית, כשלא נשאר מהפתח עד הפרצה ד' טפחים, בכמה רוחב פוסלת הפרצה ומדוע? שאלה רביעית, כשיש בליטה בדופן של המבוי ליד הפתח כאין לחי, האם צריך לחי אחר? שאלה חמישית, כשצריך לחי אחר, איכן מעמידו? שאלה שישית, בכמה היא פרצת חצר? שאלה שביעית, בכמה היא פרצת מבוי מצידו? שאלה שמינית, מה דינו של מבוי יקום? שאלה תשיעית, כיצד מערבים מבוי המפולש לרשות הרבים? והשאלה האחרונה לרבי יהודה, באיזה אופן אפשר לערב רשות הרבים? בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מותר להשתמש תחת הקורה וכנגד הלחי. ואני מילי בפתוח לרשות הרבים, אבל בפתוח לקרמלית אסור, בין תחת הקורה ובין כנגד הלחי, מפני שמצטרף לקרמלית שאצלו, שמצא מין את מינו ונעור. ויש אומרים שתחת הקורה לעולם מותר. היה גובהו של המבוי פחות מעשרה, חוקק בו משך 400 על 400 ומעמיק כדי להשלימו לעשרה. מבוי שנפרץ בו פרצה מצידו כלפי ראשו, אם נשאר עומד בראשו פס רוחב, 4 טפחים מותר. והוא שלא תהיה פרצה יותר על 10 אמות. ואם לא נשאר פס 4, אסור. אלא אם כן הייתה פרצה פחות מ3 טפחים, שכל פחות מ3 טפחים, כלבודו. אין המבוי ניתר בלחי או קורת שיהיו בתים וחצרות פתוחות לתוכו, ואפילו כל החצרות פתוחות זו לזו. יש חולקים בזה. ויהיה אורכו מ400 ולמעלה, ויהיה אורכו יתר על רוחבו, אבל מבוי שאורכו כרוחבו הרי הוא כחצר ואינו ניתר אלא בשני לחיים משני רוחותיו, כל לחי במשהו בפס רחב 4 תפחים מרוח אחת או צורת הפתח. לחי העומד מעיליו אפילו סמכו עליו מערב שבת, אם המבוי רחב יותר מ8 אמות, אם הלחי בולט לתוך דלת אמות, אינו נידון משום לחי וצריך לחי אחר להתירו. ויעמידנו את הלחי האחר ברוח שכנגדו, ואם ירצה לעמידו אצלו יעשינו מעט עווה או דק יותר מהבליטה כדי שיהיה ניכר שהוא לשם לחי. ואם העמידו לשם לחי, שיש לזה קול שתקנו לשם לחי למבוי הזה, אפילו אם הלחי רוחבו 400 נחשב ללחי. רשות הרבים עצמה אינה ניתרת אלא בדלתות, והוא שננעלות בלילה, ויש אומרים אף על פי שאינה ננעלות, אבל צריך שיהיו ראויות להינעל. מבוי המפולש בשני רשב לרשות הרבים, או צד אחד לרשות הרבים וצידו השני לקרמלית, או שני רשב פתוחים לקרמלית, צריך צורת הפתח מכאן ולחי או קורה מכאן. אבל אם צידו אחד פתוח לרשות הרבים וצידו השני לחצר שינה מעורבת, אין צריך אלא לחי או קורה בשני רשב. וכל זה שיש לו את התנאים המבוארים לאל בדין מבוי. אבל אם אינו רק בחצר, צריך תיקון חצר משני צדדיו. זהו שונה הלכות שלנו להיום. וכעת אל המשנה היומית על שני חלקיה. הנה החלק הראשון.
ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה שבשמיים ולעשות
אנחנו משננים את המשניות שאין עליהם גמרא, ואוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת מעשרות, פרק ב', משנה א'. היה עובר בשוק עם הארץ החשוד על המעשרות ואימו תאנים שהוליך לביתו ואמר למכיריו, תלו לכם תאנים במתנה. אוכלין, מותר להם לאכול מהתאנים אכילת הרי ופטורים מלעשרן, כי אנחנו אומרים שעדיין לא ראו את פני הבית ולא הוקבעו למעשר. ואם סוברים אנו שמחר קובע למעשר, אבל מתנה אינה קובעת למעשר, הוא נתן להם במתנה. לפיכך, אם הכניסו לבתיהם מהתאנים הללו שנטלו ממנו, מתקנין ודאי, מאסרים אותם בתורת טבל ודאי, שאויל ואמר, תלו לכם תאנים, הרי כוונתו הייתה שיוכלו אכילת הרי. ומכאן שבוודאי הוא לא ישרן. לכן, כשהכניסו את התאנים לבתיהם, הוקבעו למעשר ואסור להם לאכול, עד שיפרישו מהם תרומה ומעשרות. אבל אם אמר להם בעל התאנים, תלו והכניסו לבתיכם, כלומר מותר לכם להכניסן לבתיכם ולאוכלן אכילת קבע, שכבר הוקבעו למעשר והסרתי אותם, לא יוכלו מהם הרי, כי אנחנו מאמינים לו שכבר הוקבעו למעשר, אבל אין אנו מאמינים לו שיסר. לפיכך, אם הכניסו לבתיהם את התאנים שנטלו ממנו, אינם מתקנים אלא דמי, אין מאסרים אותם אלא בתורת דמי, כדין פירות הנלקחים מעם הארץ שמפרישים מהם מספק. תרומת מעשר הוא מעשר שני בלבד, ואילו מעשר ראשון דיו בקריאת שם, וכן מעשר אני. מסכת מעשרות פרק שני משנה ב'. היו יושבים בשער או בחנות ואמר להם העובר בשוק עם התאנים, תלו לכם תאנים, אף על פי שהשער והחנות קובעים להם מעשר. אוכלים ופטורים, מותר לאנשים האוכלים שם, אכילת הרי לאכול ופטורים מלעשרן, לפי שהשער והחנות אינם שלהם ואין ביתו של אחר, קובע למעשרות. ובעל השער ובעל החנות חייבים, אבל הבעלים של השער והחנות חייבים לעשר, שהרי הם אוכלים בבתיהם, שכן השער והחנות דינם כבית הקובע למעשר. רבי יהודה פותר מלעשר אף את בעל השער ובעל החנות, שלדעתו השער והחנות אין דינם כבית ואינם קובעים למעשר, לפי שאדם בוש מלאכול בתוכם עד שיחזיר את פניו, ואין רואים אותו אוכל או עד שישנה מקום ישיבתו. ויושב במקום שאינו בוש מלאכול, וכגון זה, גם השער והחנות קובעים למעשר. ועכשיו אל מפעל המשנה היומית קביעותה, לומדים ומשננים את סדר המשניות על פי סדר השס.
ויבוא היו למקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמקרו ולמשנו וללימוד בדרך ארץ ולמה סויס רצוי נביאים שבשומעים
סדר קודשים מסכת קינים, פרק ב' משנה ד'. עד עכשיו עסקה המשנה במקרים של פריחות בין קבוצות של קינים סתומות. עוברת המשנה עכשיו למקרה שאחת הקבוצות כוללת עופות מפורשים. אומרת המשנה כן סתומה וכן מפורשת שהיו זו בצד זו, והעופות שבקן המפורשת התערבו ואין ידוע איזו חטאת ואיזו עולה. אם פרח גוזל מן הסתומה למפורשת והתערב בין העופות שבקן המפורשת, ייקח עוף אחר שיהיה זוג לשני שנשאר בקן הסתומה, ושלושת העופות המעורבים שבקן המפורשת ימותו. חזר הגוזל אל הקן הסתומה, הוא עצמו או גוזל אחר מהקן המפורשת, או שפרח גוזל מן הקן המפורשת אל הסתומה, ראשון בתחילה והתערב בין העופות שבקן הסתומה, הרי כולן ימותו. מסכת קינים, פרק ב', משנה ה', המשנה החותמת את הפרק. עוברת המשנה למקרה שהעופות המפורשים היו במקומות נפרדים. עוף שהופרש לחטאת מכאן, ועוף שהופרש לעולה מכאן, וסתומה, דיינו שני עופות שלא התפרשו באמצע בין החטאת והעולה. פרח מן האמצע לצדדין, אחד אילך ואחד אילך, עוף אחד מן הקן הסתומה פרח לצד זה של החטאת, ועוף אחד לצד זה של העולה, ונמצא שאחד העופות הסתומים מעורב עם החטאת והשני מעורב עם העולה, לא הפסיד כלום מחמת הפריחה ותערוב את העופות, אלא בשעה שהכהן בא להקריב את הקורבנות, יאמר זה שהלך אצל חטאות יהיה חטאת, וזה שהלך אצל עולות יהיה עולה, ונמצא שמקריבים את העופות כדינם, את כולם. חזר מן הצדדים לאמצע, אחד מכאן ואחד מכאן, ונתערבו ביניהם, האמצעים ימותו, שהרי אפשר שהם מהעופות המפורשים שבצדדים ואין ידוע איזו חטאת ואיזו עולה. ולגבי העופות שנשארו בצדדים, אלו שבצד החטאת יקרבו חטאות ואלו שבצד העולה יקרבו עולות. שהרי אפילו אם העופות הסתומים נשארו בצדדים ולא חזרו, הרי כל אחד מהם ראוי להיקרב כעולה או כחטאת. ואם שוב חזר מן האמצע לצדדים אחד לכאן ואחד לכאן, הרי כולן ימותו, שהרי אפשר שהעופות שבאמצע היו מפורשים, וכשפרחו לצדדים אין ידוע איכן החטאת ואיכן העולה, לפיכך אי אפשר להקריב אף אחד מהם. בכך סיימה המשנה לבאר כיצד יש לנהוג לכתחילה במקרים של תערובות בין קינים או של פריחת גוזלים מקבוצת קינים אחת לחברתה. עוברת המשנה כעת להלכה כללית הנוגעת לקורבנות העוף. הלכה זו מהווה הקדמה למקרים שידונו לקראת סוף הפרק הבא, סוף סדר קודשים. אין מביאים תורין כנגד בני יונה שהוקרבו קודם לכן, ולא בני יונה כנגד תורין שהוקרבו קודם לכן. כלומר, מי שיתחייב להביא כן לקורבן צריך להקריב את שניהם מאותו מין, שניהם תורים או שני בני יונה. ואם יקריב אחד מן הקורבנות חטאת או עולה, צריך להביא את הקורבן השני מאותו מין שהביא ממנו את הראשון. הוא לא יכול להביא ממין אחר. כיצד? כלומר, כיצד יש לנהוג אם לא עשה כראוי, אלא הביא את החטאת ואת העולה משני מינים שונים. האישה שהייתה חייבת כן, והביאה לחטאתה תור, ואחר כך הביאה לעולתה בן יונה, לא יצא בכך ידי חובת עולתה, מאחר שלא הביאה מאותו המין של החטאת, אלא תכפול ותביא שוב לעולתה תור כמין החטאת, וכן להפך. אם הביאה תחילה לעולתה תור, ואחר כך הביאה לחטאתה בן יונה, תכפול ותביא עולתה בן יונה כמין החטאת, שכן לעולם נקבע מין הכן על פי החטאת, בין אם הוקרבה תחילה ובין אם הוקרבה בסוף. אילו בן עזאי אומר הולכים אחרי המין שהוקרב ראשון, ומקריבים את השני כמין הראשון, בין אם הראשון היה עולה ובין אם הוא היה חטאת. הלכה נוספת בעניין קורבנות העוף, האישה שהביאה את חטאתה ומתה לפני שהביאה את עולתה, יביאו היורשים את עולתה, אבל אם הביאה את עולתה ומתה לפני הבאת חטאתה, לא יביאו היורשים את חטאתה, מפני שאין קורבן חטאת קרב לאחר מות המתחייב בו, ולכן היורשים אינם חייבים להביא את קורבן החטאת שהיא לא הספיקה להקריב. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, חבדלת במנחם אב תפשין פי, ערב שבת קודש, פרשת ראה ושבת מברכין את ראש חודש אלול הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית את דפים ה' וו' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בתחילתו של שבוע טוב וחדש הבא עלינו על כל בית ישראל לטובה ולברכה. יום ראשון, כואב חבב אב תפשין פי, יום היורצייט של אבינו מורינו ורבינו, רבי רפאל אברהם יהושע, בן רבי חיים חייקל זאב, זכר צדיק לברכה. ונלמד ביום הזה לעילוי נשמתו, עדף זין במסכת עירובין. קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך. שבת מלאה בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מלדי מיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראיתה, חי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך, שהרי שבת מברכין, השבת הבאה עלינו לטובה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.